חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. שלום לכולם, לילה טוב, אנחנו בעוד תוכנית של מחשב מסלול מחדש. מה שלומכם הלילה הזה? לילה של בחירות, אה? ברקע, באוויר, בים וביבשה. כל אחד ניתן לצחות את מה שמוטל עליו. אדישות לא בבית ספרנו, מה שנקרא. אז איתי באולפן, הטכנאי שלנו לא אחר מאשר אורי וולמן. ואנחנו פה בזרדה של לתת לכם את המיטב ואת המירב. להתכונן לשבת קודש, פרשת נוח, תפשין פי גימל. מה נלמד היום? טוב, נלמד שמונה דברים שהאנשים, בוא נגדיר את זה, החזקים מנטלית, לא עושים. אז נלמד היום מה לא לעשות. איך זה? תרקטו אוזן היטב, ואני הולך להגיד לכם דברים ש... לא שהם לא נעימים לאוזן, הם בעזרת השם, אבל אני אסביר מה הכוונה. הבעיה העיקרית של כל אחד מאיתנו, שמי שצריך לשמוע את הדברים, כאילו לא שומע אותם. או אני אומר את זה לעצמי, מה הכוונה? יש אנשים שאתה עומד מהצד ואתה אומר, למה הם לא יכולים להקשיב, או שמקשיבים והם לא שומעים, או שמקשיבים ולא מבינים. ולמעשה זה במידה מסוימת גם כל אחד מאיתנו, זאת אומרת... אנחנו צריכים להשתנות, אנחנו צריכים לבחור. אם לא תבחרו, תתחרטו, נכון? רק לפעמים אנחנו בוחרים בדברים פחות נכונים, פחות טובים, לצערנו הרב, ואת המחיר אנחנו משלמים. אז בואו ננסה ללמוד שמונה דברים שאנשים החזקים מנטלית, הם פשוט לא עושים את זה. זה לא בבית ספרם. אז דבר ראשון, הם לא מבזבזים זמן בלרחם על עצמם. המשך הוא חשוב. ברור שיש אנשים שלא מבזבזים זמן, וזה בכלל מעלה, סתם בזבוז זמן, לא מועיל. ולכן ויכוחי סרק, לא יודע כמה יש להם באמת מקום, אני אגיד לכם, לא יודע מה. יש אנשים שפשוט לא רוצים להשתכנע, או לא רוצים להשתנות, או איך אמר לי פעם, סיפרתם את זה נראה לי, עורך דין ססי גז, הוא אמר לי, אני קבעתי מה האמת, אז אל תבלבל אותי עם עובדות. הבנתם? יפה, בקצר. לא כל אחד רוצה להשתנות, או מעוניין להשתנות, או... אתה יודע מה? אל תשתנה, תקשיב אבל. אז לכן, האנשים החזקים מנטלית, הם פשוט לא מבזבזים זמן, במה? בלרחם על עצמם. אתה תשמע אנשים שכל הזמן, ואיך עשו להם, ומה עשו להם, ואף אחד לא עוזר להם, והם פשוט שקועים מכף רגל ועד ראש ברחמים עצמיים. סליחה שאני אומר את זה, אבל... כאילו, תראה, ברור שאנחנו עוברים תקופות קשות, ויש מקום להירגע, ויש מקום לחיבוק, ויש מקום לעודד, ויש מקום לתמוך, והכל זה נכון, ומקום לאמפתיה בוודאי, אבל בשלב מסוים הזה אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, אנשים צריכים כמובן לתמוך בנו, ומה שצריך, אבל די לרחם על עצמנו. יש אנשים שלא מפסיקים לרחם על עצמם. עכשיו, אם זה היה מקדם אותם לעשייה, זאת אומרת, שמע, למרות שמה שעברתי, עברתי, הנה עכשיו, אני נותן בראש, מה שנקרא. לא, כל הזמן תוכנים אותם מים, ואתה אומר, די, ריבונו שלם, תרחמו על עצמכם אפילו, לא, עזוב אותנו, תרחמו על עצמכם, אתם חוזרים על אותם טענות, אתם מחריפים אותם מרגע לרגע גם, כדי שזה שמע יותר עוצמתי, בשבילכם אפילו, נו, מה? אז בוא נבין שאלה שהם באמת מצליחים בחיים, אלה שמספקים את הסחורה, כן, שהם עושים משהו עם עצמם, עושים משהו עם החיים שלהם, עושים משהו עם הקריירה שלהם, עם העבודה הרוחנית שלהם, הם מגיעים לדברים, זה לא האנשים שמרחמים לעצמם. ממילא, בואו נקבע יסודות ברורים. אם אנחנו מאלה שמרחמים לעצמנו, אנחנו לא נגיע לשום מקום. לא נגיע לשום מקום, אני ברצינות. אז די. יש זמן להיות אנושי, ויש זמן להתעורר, לשטוף פנים, לסדר את הבגדים, מה שנקרא, ולצאת החוצה. אז האנשים האלה הם לא מרחמים לעצמם. נוח, איש צדיק תמים, היה בדורותיו, כידוע בין 500 שנה, ואז נולדו לו הבנים. וידוע בשם רשי, ומביא את המדרש, למה עד גיל 500? הרי כולם אז באותה תקופה היו יולדים סביבות גיל 100. נו, אז למה הוא צריך את הכאב? היחיד הצדיק פה, מלא הוא היה אחד מהרשעים חס ושלום. זה אני יכול להבין, מה שמה? מה אני אעשה? אני לא הכי בסדר, אבל הוא היחיד הצדיק. נו, אז אם הוא היחיד הצדיק, אלוקים לא יכול לפנק אותו ב-200 ילדים? כן, 200 ילדים, מה הבעיה? הוא הרי, אם כולם ילדו בגיל 100, אז מגיל 100 עד 500, שזה הזמן שהוא ילד, יש לך פה, מה? 300 שנה ודאי, גם 400? נו, אז מה הבעיה? ב-400 שנה אפשר להספיק כמה דברים. אפשר להספיק כמה דברים בחיים. תחשבו, לא יכול היה להיות לו 200 ילדים. וכולם יש להם, זה הבעיה. לא, אם לכולם לא היה... טוב, תשמע, אז מה אתה מתלונן או מה אתה מצפה? אבל אם לכולם יש, וכולם ילדים כבר בגיל 100, והוא כאילו, נוח, מה איתך? מה איך עדיין ילדים? תחשבו. ואז הוא מתחיל לדבר על המבול. וגם אז אין לו ילדים. למה? כי חזל אומרים שיפת, שהיה הגדול, הרי בורא עולם עושה הכל הכל לטובה. וכידוע, הסיבה האמיתית למה לא היה לו ילדים, כי אמר הקדוש ברוך הוא, במידה ויהיה לו ילדים, אחד מהשניים, אם יהיו רשעים, הם ימותו במבול. ואז תחשבו, זה צער יהיה לנוח. נו, איפה כל הילדים? 200 ילדים האלה, איפה הם? אוי ובוי, זה היה נורא והיום. אז אם הם היו רשעים והיו מתים במבול, אז נוח היה סובל מאוד. ואם היו צדיקים, אז 200 ילדים הוא היה צריך לבנות צי, צי ימי. מה יש? בקושי טבע אחת הוא בנה, מה שנקרא. תחשבו איזה קושי, מה? צי ימי? מה? איך? מה? אז הקדוש ברוך הוא עיכב את זרעו לטובתו. לטובתו. אבל נוח לא ידע את זה, זה כל הבעיה שלנו בחיים. אם הקדוש ברוך הוא אומר, נוח, תקשיב, אני יודע שאתה לא, שאין לך ילדים. אל חשש, סמוך עליי, סמוך עליי, זה לטובתך. אני יודע מה שאני עושה, וזה לטובתך, אתה רוצה שאני אסביר את הפרטים? בוא, תעזוב, סמוך עליי, תשחרר. יופי. את אותם דיבורים כאלה, גם בורא עולם אומר לנו, רק אנחנו לא שומעים. אם אנחנו מתעכבים במשהו, משהו לא הולך כמו שאנחנו רוצים, למה אשתך מתנהגת איך שהיא מתנהגת? למה בעלך לא מבין אותך? מה הבעיה? מה הבעיה קצת להבין? אז אני חושב שהוא כן מבין אותך, רק אולי הוא לא מצליח להביע את זה, או שהוא מנסה לפתור לך את הבעיות, כי הוא יכול לתת לך פתרונות, הוא רוצה שתהיה מאושרת, הוא מנסה לחפש לך פתרונות, אבל את מפרשת את הפתרונות שהוא נותן לך, כי כאילו הוא לא מבין אותך. שנייה, אתה לא יודע מה אני עוברת. אבל אני אומר שהוא כן יודע מה שאתה עוברת. את סיפרת לו כבר כמה פעמים, זה לא פעם, לא מתחדש כלום. אז הוא רוצה פשוט לקדם אותך, הוא בחור טוב, רוצה שיהיה לך טוב. אבל את מרגישה, אני לא צריכה את העצות שלך, אוקיי? פשוט אף אחד לא מבין אותי. אף אחד לא מבין אותי. אוי, השאלה אם אנחנו מבינים את עצמנו. כי אני אומר לך, אם היינו מבינים את עצמנו, אם היית יודעת מה את רוצה, היה הרבה יותר קל. היה הרבה יותר קל, את בעצמך לא יודעת. אני יודעת יפה מאוד, אבל זה בלתי אפשרי, מה שאני רוצה. אז בואי, בהתאם למציאות העכשווית, בהתאם לסיטואציה, בוא נבחר מה כן, לא מה לא. הבנתם? טוב. אז זה היה עם נוח, שמת הקדוש במעכב אותו, כדי שהוא לא יצטער עם ילדיו. אבל לא ידע את זה, וזה הניסיונות שלנו, כי היינו יודעים שכל הקווה באמת לטובה, היינו הרבה יותר קל בחיים, לא היינו מתעצבנים, לא היינו כועסים, לא היינו מתוסכלים. אז זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה של אנשים החזקים מנטלית, מה הם לא עושים מעבר ללא מבזבזים זמן על לרחם על עצמם, כי לפעמים אתה יודע, אנשים מבזבזים זמן. במקום להשקיע את הזמן הזה בדברים אמיתיים, כמובן תורה, מצוות, אבל גם אם לא, תשקיעו את הזמן במציאת פתרונות, לא בנבירה בבעיות. הבנתם? לא בלחפור בבעיות, תראה איך קרה לי ולמה עשו לי ככה. הבנתי, נכון, בוא נתמקד בפתרונות, בוא נחפש איך להתייעל, להשתפר ולהיטיב. אני אומר גם להיטיב. היו היה לפני הרבה מאוד שנים, קבצן ש... זה הסתובב ככה בתחנות הרכבת, זה היה המקום שלו, והוא היה מקבץ נדבות. לפתע הוא רואה איזה איש עסקים, הוא ניגש אליו ואומר לו, שולם עליכם, בוקר טוב, אולי כבודו יכול, אתה יודע, לשחרר משהו. אז הגביר אמר לו, אותו איש עסקים, אמר לו, אני מצטער, אין לי בכלל מזומן, אבל בוא ניתן לך עצה. ואז הוא אומר, תקשיב, אני בא מעולם העסקים, ובעולם העסקים זה עובד ככה, אתה רק מבקש מאנשים, תנו לי, תנו לי, תנו לי. בעולם העסקים זה לא עובד ככה. בעולם העסקים יש כלל, אם אתה רוצה לקבל, אתה צריך לתת. בסדר? אתה רוצה להרוויח, אתה צריך להשקיע. נכון? זה מאוד פשוט, ולא שייך לצפות שתמיד תקבל. למה שאני אתן לך? מה אתה נותן לי כביכול בתמורה? עכשיו, אל תגיד לי, אני מזכה אותך במצוות, חמוד. בוא, אתה רוצה מצוות או לא? הכסף שלך גם ככה ילך לעזאזל. ככה אתה נותן לי לפחות. אז אני אגיד לך, אני אוהב אותך, אבל אל תדאג לי לעולם הבא שלך, שלי. בוא נתמודד עם מה שקורה בעולם הזה. ולכן, בעולם עסקים, אתה צריך לתת קודם כדי לקבל. אני מציע לך, אמר לו, איש עסקים, אומנם אין לי מזומן כרגע, אז אני לא יכול לתת לך משהו גשמי, אבל קח את ההצעה הזאת לחיים, ותחשוב, אולי אני יכול לתת, ומה אני אקבל? אבל הוא אומר, אני קבצן, אם הייתי יכול לתת, לא הייתי קבצן. אמר לו, איש העסקים, תחשוב על זה, והוא כבר הגיע הרכבת, הוא צריך לעלות, והם נפרד מחברו לשלום. למחרת, אותו קבצן הלך מהבית לרכבת, והוא ראה, ליד הבית יש שדה כזה די נטוש, עם פרחים מאוד יפים בגלל הגשם. חשב לתומו, אתה יודע מה? בוא ניקח פרחים, ואני אציע את הפרחים לאנשים, או שאם ייתנו לי צדקה, אני אתן להם פרח, וזה יקדם את המחירות. ואכן כך היה. פשוט לקח את הפרחים שהוא כתב שם מהשדה הנטוש הזה, וכל בן אדם שנתן לו צדקה, או שהוא הקדים אפילו ונתן לו לפני כן את הפרח, ואחרי זה קיבל צדקה, מה שבטוח שהעסקים השתפרו לאין מפריע. באמת, כל הכבוד. כבר מספר חודשים, הוא פוגש שוב את איש העסקים הזה. אבל חפם הוא ניגש אליו, הוא נותן לו פרח, נכון? נותן לו פרח, ואומר לו, בבקשה שלך יום מקסים. האיש עסקים נזכר שזה הקבצן, אמר לו, אופה, תקשיב, למדת. מה, אני רוצה להגיד לך כל הכבוד, אתה מבחינתי כבר לא קבצן. אתה ממש איש עסקים. נותן, קבל, מוכר, קונה, איש עסקים. טוב, הם נפרדו לשלום, ובאמת אותו קבצן התחיל לחשוב לעצמו, זה נכון, אני איש עסקים. וואו, כאילו, אני איש עסקים. ואז הוא התחיל לחשוב, אולי אני יכול לחשוב יותר מי, אתה יודע, סתם לחלק פרחים פה, ואז הם החלטו, הוא ואשתו, לעבור לסנדוויץ'ים. והם היו מכינים לפנות בוקר את הסנדוויץ'ים, והוא היה מגיע לרכבת, ומוכר לאנשים סנדוויץ'ים, כי אז לא היה איזשהו, לא יודע, לא בכל תחנת רכבת יש איזה פיצוצייה או משהו, לא יודע מה. אז הוא התחיל למכור, ואנשים התחילו לבנות על זה כארוחת בוקר שלהם. ולאט לאט הבן אדם הזה התחיל, אתה יודע, לעשות הרבה מאוד כסף. והוא ראה, ויער מושיקו נקרא לו, כי טוב, פתח סניפים בכל תחנה, כאילו יש רכבת אחת, אפשר הרבה תחנות. אז אותו רעיון הוא פשוט שיעתק לתחנות נוספות, וכעבור 3 שנים, הוא פגש שוב את איש העסקים הזה. אך הפעם נפגשו כ2 אנשי עסקים. יפה מאוד. מה זה נוגע אלינו? זה נוגע אלינו כיוון ש... תראו מה זה כוח הנתינה. כשאני אומר כוח הנתינה, חזל מספרים שבמידה, בשלב מסוים, פגש אברהם אבינו את שם הבן של נוח. והוא שואל אותו שאלה מעניינת. כיצד יצאתם מן התיבה? באיזה זכות? כאילו, מה נכנסתם? אני מבין, אבל ממה זכיתי לצאת? אמר לו אותו, אמר לו שם בן נוח, בזכות צדקה שהיינו עושים שם. אמר לו, צדקה? איזה צדקה הייתם עושים בדיוק בתיבה? לא היה שם עניים, נכון? אז איזה צדקה עשיתם? אמר לו, עשינו צדקה עם בעלי החיים. היינו מאכלים אותם יומם ולילה, לא נתנו שינה לעינינו, ומלא זה מה שהציל אותנו. אברהם אבינו שמע את זה ואמר, אז אני אסקל וחומר. מה אלה שעזרו לבעלי חיים וניצלו, אני אעסוק בבני אדם? וכל שכן. אבל תראו, שימו לב טוב לכל וחומר שהוא עשה. בעלי חיים זה חמוד, זה יפה, כל יפה הנפש, ובאמת אנשים שחווים בעלי חיים, זה מרגש וזה טוב, אבל בני אדם יותר חשובים. לזכור את זה, בסדר? שיש לנו איזשהו דילמה בין לבין, אז בלי לפגוע באף אחד, בני אדם יותר חשובים. בקיצור, האנשים החזקים מנטלית, הם לא מאשימים אנשים אחרים, זה הדבר השני, הם לא מאנשים אנשים אחרים. תראו, אנשים יכולים להשפיע עלינו, אבל הם לא אשמים, זו בחירה שלנו, אנחנו בוחרים איך אנחנו נרגיש. אנחנו בוחרים. ונוח מצא חן בעיני אלוקים. ונוח מצא חן, אז אומר האור החיים הקדוש, שימו לב טוב, הוא לא ניצל בגלל שהוא היה צדיק. נוח לא ניצל מהמבול בגלל שהוא לא עשה עבירות. איך אני יודע את זה? מכיוון שאומר האור החיים הקדוש, כי גם תינוקות הרי לא עשו עבירות. תגיד לי אנשים גדולים, תגיד לי בעלי חיים מושפעו מבני אדם, זה אני בעב, לא תינוקות. תינוקות לא... אין להם בכלל בחירה בנושא הזה, זה תינוקות ודאי עם צדיקים. נו, אז אתה רואה שלהיות צדיק לבד, זה לא מספיק לנצל מהמבול. אז מה היה צריך? היה צריך שנוח מצא חן בעיני אלוקים. אז למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, זה מפתח לנצל. נו, אז תסבירו לי איך אפשר למצוא חן בעיני אלוקים, אני אעשה מה שצריך, אני... אז דבר ראשון כמובן זה ענבה. לענבים ייתן חן. עצם זה שנוח בונה תיבה 120 שנה, ריבונו של עולם, אה? אז אמרתי לכם שהרייפת נולד, שהמבול, שהוא לא יהיה בן 20 במבול. נו, אז אם נוח בנה תיבה 120 שנה, אז 100 שנה מהבנייה של התיבה, בכלל אין לו ילדים. תחשבו איזה קשה זה היה לנוח. תחשבו כמו אולי צחקו עליו. שמונה, מבול, 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 איפה המבול שלך? אתה צדיק אתה, אפילו ילדים אין לך, אתה עושה, אתה לא מתבייש מה שנקרא. וככה נוח בונה תיבה שנה שלמה, 5 שנים, 10 שנים הוא בונה תיבה. והוא לא סתם בונה תיבה, הוא מזהיר אנשים, חבר'ה, אתם רואים את התיבה הזאת? הוא הולך לבוא מבול. בורא העולם אמר שהוא הולך לבוא מבול. ומן הסתם גם בתקופתו היו כופרים. איזה בורא עולם, איפה? מבול, מבול, כבר... 10 שנים אתה אוכל לנו את המוח עם הדבר הזה. איפה המבול? לא הגיע ולא, כנראה גם לא יגיע. אם אתה חושב שאתה צדיק, אתה, אז איפה הילדים שלך? אין לך ילדים אפילו. אתה רואה, אני פחות צדיק ממך מן הסתם שכן שלו אמר לו, ויש לי בלי עין הרע, 200 ילדים. ונוח צריך להחזיק מעמד. איך? אז קודם כל, לענבים ייתן חן. דבר שני, ידוע בשם ספר חרדים, רבי אליעזר הזקרי שאומר ש... איך מוצאים חן בעיני אלוקים? לא מתעצבנים. מי שלא כועס, מוצא חן. והדבר האחרון זה באמת הנושא הזה של חסד. אתה רואה שבזכות חסד שהוא עשה, ככה זה מה שהוציא אותו זכאי. זו העבודה שלנו. וכל אחד מאיתנו צריך להתחזק בזה שנייה, אני מנסה פה, אני... צריך להשתלט פה גם על השירים, גם על ה... מה אתם רוצים, שיר שמח או רגוע? מה בא לכם? האמת שאני לא מכיר כל כך שירים. אני כתוב לי פה את השירים, אבל אני לא יודע... נראה לי איזה שיר שמח. בוא נשמע את גדל, אז... גאולה. גאולה, כן. חמוד. לכולם ביחד. בוא נתעורר. טוב, לא, 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 יפה, חמוד מאוד. אנחנו ממשיכים ללמוד היום קצת על אנשים שהם חזקים מנטלית, מה הם לא עושים. אז אמרנו דבר ראשון, הם לא מבזבזים זמן בלרחם על עצמם. נא להזדהות פה, אם אנחנו מזהים שאנחנו נגועים. כמו שאמרתכם, נראה לי פעם, אבל אני זוכר בתחילתה של הקורונה, תלו, לפחות אצלנו בבית כנסת, מי שיש לו תסמינים האלו, והיה רשימה של תסמינים כאלה, להיזהר או להישאר בבית, דברים כאלה מפחידים כמו שהיה פעם. אז עכשיו אני מכן רשימה של תסמינים, שמי שנגוע בהם, אז לא ילך להיבדק, כי אין מה להיבדק, אבל ינסה לטפל בזה. בסדר, עצם המודעות כבר זה חצי מהעבודה. אז תסמין ראשון אמרנו של אנשים שמבזבזים פשוט זמן, בלרחם על עצמם. אתה מבזבז זמן בלרחם על עצמך, אתה לא מתקדם בחיים וחבל. דבר שני, הם לא מאשימים אנשים אחרים. שוב, ברגע שאתה מאשים אנשים אחרים, אתה מתחפר באותו מקום, אתה מרגיש מסכן, אתה מרגיש חסר אונים, אתה מרגיש שאתה... החיים יתחזרו אליך, כמו שאומרים. וממש לא, סליחה שאני אומר לך, אין לך מה להאשים אנשים אחרים, קח את האחריות על החיים שלך, עם כל הכבוד אנשים אחרים לא שווים את זה, כביכול, במידה מסוימת, בסדר, תלוי מי, אבל הרעיון הוא להתחזק. דבר שלי שהם לא מפחדים מכאב של שינוי. שמעתם? להשתנות זה כואב. וממילא, אנשים מחזקים מנטלית, אלה שבאמת מגיעים בסופו של דבר לרחוק, הם לא מפחדים מהכאב הזה של השינוי. בואו נגדיר את זה ככה. תארו לעצמכם שיש שתי מדינות. מדינת אזור הנוחות ומדינת אזור הגדילה. בגבול ביניהם יש כאב. אני חוזר שתי מדינות, לא לשני עמים, אבל שתי מדינות. האחת היא אזור הנוחות שלנו, ששם בדרך כלל גרים. אני לפי דעתי אתם גרים, אתם אזרחי מדינת אזור הנוחות. רוב האנשים, אתה יודע, זה סך הכל נוח לנו, לא צריך שינויים דרסטיים, או כל מיני קבלות, כל מיני לחצים, כל מיני דחוף קדימה. לא, אנחנו רוצים להירגע, אנחנו טוב לנו באזור הנוחות שלנו, ודי. אבל, מן הסתם תשמעו הרצאות, תקראו ספרים, יש חגים, יש מצבים שקצת דוחפים אותנו קדימה. כשתתחילו לדחוף קדימה, אתם תעברו מאזור הנוחות דרך גבול אזור הגדילה. ואני לא נביא, לא בנביא, אבל אני אגיד לכם כן מה לדעתי יקרה לכם. זה יתחיל לכאוב. יתחיל לכאוב כמובן לא פיזית, אולי גם פיזית, אבל הכוונה אני יתחיל לכאוב רגשית קצת, נפשית, איך אני אסתדר, מה יהיה מחר, למה עושים לי ככה ואחרת, כי זה לא נעים, אתה צריך להתרגל. האנשים החזקים מנטלית לא מפחדים, לא שרק לא מפחדים בכלל, הם לא מפחדים, אני מדייק, מהכאב של השינוי. נכון שלהשתנות זה יכאב, זה לא נעים, אבל אם אנחנו רוצים להיות אנשים חזקים ואנשים טובים, אז לא צריך לפחד מכאב של שינוי, אלא עד הרבה, להבין שכל מאמץ קטן משתלם. ובפרט שכואב, כי לפעום צרה אגרה. אז כידוע ש... נוח יוצא מהתיבה, כולם מכירים את זה, ויקח שם ויפת הסמלה. שם לוקח את הסמלה יחד עם יפת, וילכו אחורנית, ויחסו את ערוות אביהם, ידוע. אז שואלים חזל, הרי למה הם מדברים בלשון רבים, נכון? ויקחו שם ויפת הסמלה, וישימו על שכם שניהם. למה ויקח שם? כולם יודעים את זה, יופי, נכון, שם התאמץ במצווה קצת יותר. ואני שואל את השאלה, מה הוא התאמץ כל כך, מה כבר הוא עשה, זה לא שולח עכשיו לתפור את הסמלה במתפרה העירונית. אלא בוא נלמד מפה שאפילו שינוי קטן עושה שינוי גדול. אפילו קצת מאמץ לכיוון חיובי, תדע לך שהתוצאות יכולות להיות באמת מאוד מאוד חשובות ומאוד מהותיות. ולכן כתוב, ויקח שם את הסמלה, ויקח, אומרים חזל, רש מביא את זה, שם יתאמץ קצת יותר. אל תשאלתי בדיוק איך הוא התאמץ, מה הוא התאמץ, אבל הוא התאמץ טיפה יותר, וכבר השכר היה תהומי, כאשר כידוע השם מקבל את מצוות ציצית, ויפת יום אחד יקברו אותו. מה הטובה הגדולה הזאת, אה? נו, אבל זה המציאות. אז רואים ששינוי קל, מאמץ קטן, גורם שינוי גדול. אז אותם אנשים שהם חזקים מנטלית, הם לא מפחדים, לא כשלא מפחדים בכלל, לא מפחדים מכאב השינוי. וזה כואב להשתנות, אני מסכים איתכם, זה לא נעים כל כך, אבל אין לנו הרבה אופציות. אין לנו הרבה אופציות, ואנחנו חייבים באמת להתחזק, באמת להשתנות ומהר, לא להיות אדישים, לא להיות שעננים, לא לחשוב, אתה יודע, אחרים יצביעו, אחרים ישפיעו, מה זה קשור אליי? אני אגיד לכם מה אני חושב, לעניות דעתי, אני חושב שפשוט להצביע זה... כמו קופת צדקה, להבדיל, אבל אתה יודע, אתה נותן הוראות קבע לארגון הזה, לדברים האלה, אז אני לא מחלטת את הוראת קבע, אבל אתה יודע, בוא, כמו הוראת קבע שאתה נותן גם פעמים בשנה, לא יודע מה, את ההוראה, אז גם פה אנחנו באים פעם חמישית כבר, או שישית, לא יודע מה להצביע, אבל מה זה משנה, מה אכפת לי כמה זמן, כמה פעמים אני בא להצביע, אני מקבל מצווה על כל פעם שאני בא להצביע, למה? אני משקיע במקומות, כמו איזשהו עכשיו להבדיל ביזנסמן כזה, אני הולך להשקיע בנדלן. אז אני הולך להשקיע עכשיו בזכויות. אז אני אקח את המפלגה שמבחינתי היא מביאה זכויות ללומדי התורה, למי שצריך. למה? כי אם אני נותן את הקול שלי בקלפי, אני שייך, אני בתוך החבורה הזאת, יש לי גם מניה. כמה מניה תיתן? זר השם. רק אני לא רוצה שהמניה שלי תלך לאיבוד למקומות לא טובים, דבר ראשון. דבר שני, אם אני גם לא מצביע, אז אני הולך לתת את הקול שלי לכיוון השני, השלילי. למה? כי למה לא קמת ועשית? מה אתה כזה, הוא בכוחם, מה שנקרא, יותר חכם מהבפיור. שניכם לא חכם ממה שנקרא. מה? לך, שים את הפתק בקלפי, אתה תגיד, אני עשיתי את שלי, זהו, עכשיו הלכתי שם. אתה רגוע, עשיתי את שלך, עכשיו, בזר שם, 4 שנים, אתה הלכתי לישון. אה, זה לא 4 שנים, זה 4 חודשים. מה אכפת לך? אז יש לך עוד מצווה, עוד יום חופש. מה? הכל בסדר. בקיצור, הנקודה השלישית, הרביעית, של אנשים חזקים מנטלית. הדבר הראשון אמרנו שלא מבזבזים זמן לרחם על עצמם. דבר שני אמרנו, לא מאשימים אנשים אחרים. די להאשים אנשים אחרים. לקחת אחריות. דבר שלישי אמרנו, לא מפחדים מכאב השינוי. זאת אומרת, להשתנות זה כואב. דבר רביעי. הם לא דואגים רק לעצמם. אתה יודע, יש אנשים שהם, כוח הנתינה שלהם קצת חלש. סליחה שאני אומר את זה, אני רוצה שגם אני אתחזק, אבל אתה יודע, אנחנו כל אחד עסוק בשלו, ובצרות שלו, ובקשיים שלו, וכן הלאה. אנחנו לא רואים בכלל את הזולת. ופה אנחנו עושים טעות. עושים לנו טעות. מכיוון שזה כמו תלונות. לא יוצאים מזה שום דבר. אני חושב שצרקים מפלגה חדשה. מפלגת, שימו לב טוב, בלי להתרגש, אבל תחכו עד הסוף, המקופחים בעם. מה? שמעת על המפלגה הזאת? מפלגת המקופחים בעם. זה אלה שאצלהם, אבן הדרך אצלהם, זה תלונות. כל מילה שנייה, כל משפט שני, שלישי, תלונה. הם ימצאו על מה להתלונן, זה לא יעזור מה שתעשה. הם ינסו למצוא המטלה כזאת, אני מתלונן כי לא טוב לי פה. וכי במקום אחר ילם טוב נראה לכם? לא יודע, אבל אולי לא. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת דברים בצורה שקולה, לקחת אחריות ו... לא לעשות דברים בזיזים, אבל מפלגת המקופחים בעם, זה המפלגה של המתלוננים, וככל שאתה נמצא יותר, תראו, יש יתרונות לתלונות. תנסו לחשוב לעצמכם מה יתרונות בתלונות. אז דבר ראשון, אם אתה מתלונן, בפרט אם עוד אנשים מתלוננים איתך, מאוד מחזק את הביטחון העצמי. או, הנה, אנשים מסכימים עם דעותיי. אנשים באמת חושבים שהמצב הזה הוא לא פשוט. ואז בדרך כלל אתה תתחבר לאנשים שיהיו קצת פחות ממך, והם גם ירדמו במשמרת, ואחרי זה ואתה קייפת על עצמך, ונכנסו עליך, ואז תלמד קצת השלמות, אני לא יודע מה, קצת פה, קצת שם, קצת לעורר את האנשים, אבל מפלגת המקופחים בעם. לא בבית ספרנו. לחשוב פחות על עצמנו, לחשוב יותר על אחרים. אבל כיוון שאני גם צריך לשים שירים ופרסומות וכאלה, אז בואו נשים איזה שיר כזה של כל דודי כזה רגוע קצת.
פשטתי את כותנתי איך החייל בשינה רחצתי את רגליי ככה את ענפם באתי אני לפתוח לדודי ודודי ודודי חמה כבר
טוב ראיתי פתחילי בזאת השם ואנחנו נשארנו עוד כמה דברים שאנחנו רוצים לעבור אנחנו רוצים להמשיך בדברים שאנשים החזקים מנטליים לא עושים. אז אמרנו שלא מבזבזים זמן ולהרחם על עצמם, יפה. אמרנו, לא מאשים אנשים אחרים, מצוין. לא מפחדים מכאב שינוי, פצצה. ודבר אחרון, לא דואגים רק לעצמם. יש פה יסוד מאוד מאוד חשוב, יקיריי. מה הכוונה? לא דואגים רק לעצמם. תראו, לעזור לאחרים זה דבר חשוב. ראינו אפילו בפרשה שגם לעזור לבעלי חיים זה חשוב, אבל לבני אדם כל שכן, כן? ב-1986... אדם שם פטר דייביס, למניינם כמובן, כן? פטר דייביס היה סטודנט, יצא לטיול אחרי לימודים, לקניה, ובשלב מסוים, במהלך הטיול שלו הוא פוגש פיל. סיפור שהיה, פוגש פיל צעיר שוכב על הרצפה, כאשר בעצם הוא לא יכול לעמוד על הרגליים, כנראה שהוא כבר לא עמד על הרגליים הרבה זמן, אז לא יודע, הוא כבר חלש מאוד, אז הוא יכול להתקרב אליו. והוא מגלה שברגל שלו חדר לו איזשהו עץ, אבל מה זאת אומרת חדר לו עץ? כנראה עץ היה, אתה יודע, איזשהו חתוך כנראה עץ, או בקיצור, העץ חדר לו לתוך כף הרגל, אז הוא לא יכול היה לדרוך על כף הרגל, הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול לאכול, הוא היה חלש מאוד, ואותו פטר דייביס, היה לו סכין ציידים, והוא החליט שהוא עוזר לפיל. מאוד יפה, מאוד מרגש, לאט לאט הפיל כמעט ולא יכול לזוז, כי הוא חלש, אז הוא לאט לאט מזיז עם הסכין, מכניס את הדוח הרגל, ואופ, שולף את הקוץ הזה, אבל זה לא סתם קוץ, זה קוץ של עץ. הפיל ככה, אתה יודע, מתנער ככה ונעמד על הרגליים. ואם הוא יכול היה לחייך ולחבק אותו, מנסתם היה עושה את זה, אבל זה פיל. אז הוא תרומם על הרגליים, כי הסתכל בעיניים של דייביס הזה, ונהם, או תקע. איך קוראים לכל שהפיל עושה? לא יודע. איך קוראים לנו? ברווז מגעגע. טוב, אריה שואג, חמור נוער, ופיל? לא יודע. נראה לי נוהם. או תוקע, אחד מהשניים. בקיצור, אז הפיל הזה הקטן, אחרי שדייביס הזה שחרר לו את הרגל, אז הוא ככה נתן איזה עם האף שהם עושים ככה קול כזה של נהמה, ממש הסתכל לו בעיניים, הסתובב, והלך לו לדרכו. וזה היה קטע מאוד יפה ומאוד מרגש. כעבור 20 שנה. 20 שנה עברו חלפו, ובשיקגו, בגן החיות, מופיע פטר דייביס הזה עם הילד שלו. טייל. הם באים לטייל, מגיעים למתחם הפילים. אוי, מתחם הפילים. ואיך שמגיעים למתחם הפילים, משהו מתרחש שם. אחד הפילים, תקשיבו טוב עכשיו, אחד הפילים, ענק, גדול ועוצמתי, מסתובב, והוא מסתכל ישירות לעיניים של, נכון, פטר דייביס הזה. ולא סתם שהוא מסתכל לו בעיניים, פתאום הפיל הזה מתחיל עם החדק שלו. להרים את החדק, לעשות קולות. ויחד עם החדק שמרים למעלה, הוא מרים את הרגל. הוא מרים את הרגל. אני לא מאמין, הוא מרים את הרגל. אתה יודע, מרים את הרגל ומוריד. מרים את הרגל ומוריד. ודעים עם החדק, כאילו... והוא מסתכל בעיניים של פטר. פטר כמובן עבר לו בראש, אני לא מאמין. האם זה הפיל הזה? יכול להיות שזה הפיל הזה. זה הפיל שאני הצלתי! והוא עושה את דרכו לעבר הפיל. והפיל עם החדק עדיין, ממש בהתרגשות אדירה, מרים את הרגל ומוריד! מרים את הרגל ומוריד! ופטר עושה את הדרך, הוא קופץ מעל הגדר, קופץ מעל החומה, הוא טיפס עליה, והוא נכנס למתחם הפילים, ו... אתם מכירים את הסיפור הזה? אתם יודעים מה קרה? הפיל הזה הגיע אליו, תקשיבו טוב, תפס אותו עם החדק ברגליים של האוש של הפטר הזה, ונתן לו זבנג בקיר, תקשיבו טוב, הדביק אותו בקיר, וואו! הרג אותו, שם ירחם, הוא מת. כן, פטר דייביס נפטר, הוא כאילו הרג אותו בפיל הזה. מה המסקנה? כנראה זה לא אותו פיל, חבר'ה. מה אתם כבר חיים לי פה באיזשהו רומנטיקה כזאת? יואו, זה פיל שהוא הציל, ואיזה השגחה. רבותיי, זה לא אותו פיל, נקודה. לא יודע מה, וגם זה אותו פיל, מה נראה שהוא זוכר? לא יודע. טוב. מה זה נוגע אלינו? אתה רואה שבעלי חיים, כל הכבוד להם, לא אמינים. למה אני אומר את זה? נוח שנה שלמה בתיבה. מה? אז הוא איחר את המזונות לאריה. מה קרה? מה קרה? אז התאפק הבחור. לא ישר, פרח, נתן לו כזה לטמה עם הרגליים. יופי, מה זה קשור אלינו, יקיריי? תגיד לי, מה קורה עכשיו אם אתה, אשתך, לא הביא לך את האוכל בזמן? אתה גם כמו אריה? אם בעלך לא בדיוק, לא יודע, חזר הביתה קצת מאוחר, אז מה, אנחנו כמו אריה, נותנים סתירות כאילו? חס ושלום, ברור, חס ושלום, ברור שלא. אבל אני חוזר, האנשים החזקים מנטלית, הם לא עושים, הם לא חושבים, דוגעים רק לעצמם. אבל לפעמים צריך להיזהר. אצלנו השבוע, באשראי עמית, אדם שם ניר סומך. ניר סומך הוא בחור טוב, הוא אדם לא צעיר, זאת אומרת, לא מבוגר, אבל אתה יודע, לא ילד קטן. והוא למעשה היה משרת במשטרה. הוא שרת במשטרה הרבה מאוד שנים, והוא היה לו קריירה של קצין, היה רגע לפני קידום לדרגת סגן ניצב. זה משהו רציני, כמעט סגן אלוף כזה. ואז בשלב מסוים היה איזשהו מישהו שנטפל אליו ולאשתו. מה זה נטפל? חבר שלו היה, זה היה חבר שלו, אבל הוא היה מאוד, כמו זה, נידי, מאוד תלותי. עכשיו, בהתחלה ניר ואשתו מאוד רצו לעזור לו, ומאוד ניסו לעזור לו, ומאוד קרבו אותו, אבל זה פיתח אצלו תלות נוראית, נוראית. עד כדי כך שיום אחד הם נאלצו, פשוט בלית ברירה, לקום ולעבור דירה, בלי לספר לבן אדם הזה, כדי שהוא לא ימצא אותם. כי כל כך הוא היה נודניק, כביכול, תמין? נורא, זה כבר לא היה מצחיק. אבל הוא גילה איפה הם עברו. והם עברו במקום רחוק מאוד. הוא גילה לאן הם עברו. והוא הגיע אליהם. אבל הפעם גם עצבני. ואתה מבין שזה בן אדם שכנראה הוא לא היה בקו הבריאות הנפש, אולי גם הגוף, אבל ודאי הנפש, והוא לקח לום, הוא לקח ברזל גדול, והוא הרים אותו באוויר, והוא התכוון לפגוע בניר או באשתו. וניר אמרת לכם, הוא קצין משטרה. אז הוא הולך עם אקדח כל הזמן. ברגע שהחבר הזה, לצערנו רב, הרים עליו את ה... לא גרזן, אבל הרים עליו את הברזל הזה, ורצה לזרוק עליו, ניר שולף את האקדח, וכהגנה עצמית פשוט יורה בו. ואותו חבר נופל לרצפה ונפטר. ואת ניר, תבינו, זה, הוא עשה את זה כהגנה עצמית, הוא רצה להגן על אשתו, על עצמו, הוא אומר, אני זוכר את ה... את הקול של הברזל הזה מתנופף מעל הראש שלי, נו, אז... כבעיה שבמשטרה החליטו להאשים את ניר ברצח. ברצח, שאתה אומר שזו עבירה חמורה ביותר בחוק העונשין. ואחרי הרבה שנים של משפטי וערעורים, זה היה במחוזי, הוא מורשע בהריגה, ונכנס ל-14 שנות מאסר בכלא. תבינו איזה קושי זה. והוא כל ימיו חי עם הרגשה, אני זכאי, הוא זכאי, אני זכאי, אומר, אני יודע שאני עשיתי כהגנה עצמית, לא היה לי ברירה אחרת, הוא היה פוגע בי, פוגע באשתי, הוא אדם לא בקו הבריאות הנפש, אני, זה הדרך שלי להגן, אבל אף אחד לא הקשיב לו. והוא נשלח, תבינו, ל-14 שנות מאסר, אבל הוא לא ויתר. ותבינו, אחד כמוהו שנכנס לכלא, כל אחד שהוא היה במשטרה ברמה כזו אחרת, בכלא לא הכי אוהבים אותו. אתה יודע, הוא שייך להם. עכשיו אתה בא להיות איתנו? אופה, מה נעשה לך? הוא אומר, השם שמר עליו, זה לא היה פשוט בכלל, הקושי הנפשי הוא נורא, והיום בפרט שאתה יודע שאתה לא השם, וכולם מסתכלים עליך כרוצח, או לפחות הריגה. והוא יצא למלחמה פשוט, יצא למלחמה לא רק בייאוש, בדיכאון, הוא יצא גם למלחמה על חפותו. ואני אקצר לכם, לאחר 3 שנות מאסר, בית המשפט העליון, מחליט לזכות אותו, אבל לא סתם לזכות אותו, לזכות אותו מכל אשמה, והם מורים על שחרורו המיידי. לא שהגיעו, אתה יודע, אינפורמציה חדשה, פשוט בית המשפט העליון דאז, הסתכל על זה טיפה אחרת על הסוגיה, ושינה את כל הגישה מבית המשפט המחוזי, שהוא היה לפני כן. למה אני אספר לכם את זה? כי אמרתי לו, תגידי, איך הרזקת המעמד? איך הרזקת המעמד? תן לי טיפ שאני יכול לתת לאנשים. אומר, הדרך שלי הייתה לגלות הכוחות שיש לי בפנים, וגיליתי אותם רק בגלל המשבר. לא הייתי מגלה אותם מסיבה אחרת, מדרך אחרת, אבל גיליתי את זה רק ברגעי משבר. זאת אומרת, אם אתם ברגעי משבר, ואתה רוצה לברוח מהמשבר הזה, ואין לך כוח יותר, אתה חייב להיות חזק. כי זה כמו משיח. אף על פי שהתמאמה, ביכולים לך כאילו שיבוא. אז בואו נעביר מסר אחד. אנחנו מוכנים.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרתי לכם, וואה, אני אומר, לא יודע מה, העיפות יורדת עליי ככה, בכל זאת, שעה, אנחנו מתעוררים, יקיריי, לא יודע, הספקתי לנוח היום, אני פתוח איתכם. ימים קשים עוברים על כוחותינו, סתם, ימים ברוכים, ברוך השם, תודה להשם, שפע, רק אתה יודע, הרבה עבודה וצריך להיות חזקים, אז אנחנו ממשיכים באנשים, איך הגדלנו אותם? החזקים מנטלית, מה הם לא עושים? בסדר, אז אמרנו, רשימה של תסמינים, שאם אנחנו נגועים אפילו באחד מהם, נע למגר, יקיריי, נע למגר, לעבוד על זה, לא בבית ספרנו, האחד אמרנו, לא מבזבזים זמן, על לרחם על עצמנו. זה בדיוק מה שעשית עכשיו פנגר. לא, לא ריחנת על עצמך, לא, לא מרחם על עצמי, אני פשוט על הצד ואני מדבר שטויות, זה בגלל שאני עייף, אז אני נרדם לפעמים סתם. לא, לא עד כדי כך, אבל תבינו אותי. אוקיי, אז לא מרחמים על עצמנו. דבר ראשון, דבר שני, לא מאשימים אחרים, אנשים אחרים. לא מאשימים אף אחד, אנחנו לוקחים אחריות ובוחרים. טוב, תדעי מה לבחור, אני לא צריך להגיד לכם, אני מסתכל על הבחירות, אני אמרתי לכם, אני... איזה מפלגה תביא לי הכי הרבה זכויות? זה מה שאני רוצה. מה יהיה עם הממשלה? זה לא קשור אליי. אני רוצה כמה שיותר זכויות. מה באתי לעולם פה? בשביל מה? אני לא בא עכשיו בפוליטיקה. זה לא מעניין אותי פוליטיקה, אני אומר לך את האמת. מעניין אותי זכויות. זכויות של לימוד תורה. זכויות של, לא יודע, חיידרים, תלמודי תורה, ישיבות, משפחות נזקקות, אברכים. זה מה שמעניין אותי. מה מעניין אותי יותר מזה? אז אני שם קלפי, אני שמתי את ה... את השקל שלי כביכול, אתה מבין? וזהו, אני שותף. אני שותף בכל העשייה. עכשיו לכו תרוצו, תתווכחו, תביאו תקציבים, תחלקו, זה כבר לא ענייני. אני עשיתי את שלי, אני, גם אני פה חבר'ה. יופי. אז הנקודה הזאת היא צריכה להיות אור לרגלנו, בכל פעם שאתה מתלבט מה להצביע, איזו מפלגה תיתן לך הכי הרבה זכויות לשם תצביע. יופי. הנקודה הנוספת זה לא להתייאש אחרי כישלון. לא להתייאש אחרי כישלון. אופה. האמת פה, אני אגיד, אם כבר אנחנו מדברים פוליטיקה, לא יודע מה, לא קשור אליי פוליטיקה, אני לא מבין בזה, אבל אני באמת אומר לכם, אני מעריץ פוליטיקאים, באופן כללי. לא מישהו ספציפי, לא מכיר אותם. אני, אבל מכיר, אבל אתה יודע, אני מעריץ פוליטיקאים, אתה יודע למה? תסביר לי איך הם לא מתייאשים. יש פה שתי נקודות מופלאות. האחת, אני אומר לך, נסעתי יום אחד ברכב, והיה פרסומות של מפלגות. אתה יודע, המפלגות משלמות כסף, הרבה מאוד כסף, כדי לעלות לשידור בכל מיני ערוצים מאוד מאוד בכירים, אתה יודע, אם זה רדיו, מערכות אחרות של רשת, ואתה יודע, יש מפלגות שאתה אומר, תגיד לי, הם רציניים, אנחנו מפלגת הקופצים המאושרים, לא יודע מה, כל מיני דברים, אתה אומר, תגיד, מה, אתם נורמלים? אתם לא שלא תעבור את אחוז החסימה. אין לכם אחוז, כאילו אתם חמודים, חבר'ה, כאילו אנחנו האורות הגבוהים, לא יודע מה, הציצים הפורחים, וכאילו מדברים ותבחרו בנו, כי רק אנחנו נגרום להציצים לפרוח, ואתם חמודים, אתם רציניים כאילו? מאיפה הבאתם כסף בכלל? א', ב', איך שכנעתם אפילו עוד בן אדם אחד לבוא איתכם, לא שניים, אחד אני אומר לכם. אז אתה רואה שיש פה איזה משהו, אני לא עליתי על זה, אני מנסה להבין, באמת, אני רוצה להבין את התופעה הזאת, ולא תגיד לי, שנה אחת הם פורשים, אתה שמעת משנה לשנה נראה לי, כל מיני מפלגות הזויות כאלה חמודות, מי הביא אתכם בכלל? וברור שהם לא יעברו את איזה אחוז חסימה, ואתה יודע, חמודים כאלה, ואתה אומר, איך הם לא מתייאשים? עוד שנה ועוד שנה, ועוד כישלון ועוד כישלון, ועוד הפסד כלכלי ועוד הפסד כלכלי. מה הם מוכרים לאלה שתורמים להם שם? או איך הם לא... אז זה רוצה, אני רוצה להתחזק. אני רוצה להתחזק בזה, כי אתה יודע, כמו שאנחנו אומרים בתפילה בבוקר של הלימוד, הללו רצים. אז זה אותו דבר. אני רוצה לקבל כוח מהם, איך הם לא מתייאשים. אתה רואה, הם נופלים וממשיכים. ועל מה? סליחה שאני אומר, על שטויות. הם כאילו, זה לא שיש, זה לא תירה, אתה מבין? זה לא גמילות חסדים, זה לא... איי, מה נגיד לכם, זה חמוד. אבל אני נלמד מפה, לא להתייאש אחרי כישלון. לא להתייאש אחרי כישלון. דבר שישי, אנשים החזקים מנטלית לא מצפים לתוצאות מיידיות. לא מצפים לתוצאות מיידיות. הם מבינים, לוקח זמן. צריך מאמץ. תני שהרמב"ן אומר יסוד יפה מאוד בפרשה שלנו. הרי מגיעים לנוח לתיבה מהעוף למינהו, מן הבהמה למינה. שניים מכל יבואו אליך להחיות. מגיעים לו שניים, הנה זוג פילים, זוג דובים, זוג עריות, נמרים, כל החבר'ה מגיעים. נחמד, די פסטורלי בהתחלה, נשמע מאוד מאוד מבטיח, אתה יודע, ספארי נייד, נחמד מאוד. אבל, בורא לנו מצווה גם את נוח להביא בעלי חיים טהורים להקריב קורבן. האם גם הם הגיעו? או לא? אומר הרמב"ן, יקירה, תקשיבו טוב, שהם לא. זאת אומרת, השניים, שניים, הם אכן הגיעו בציווי אלוקי, אבל השבעה זה אקסטרה. זה לשם מצווה. פה נוח היה צריך לתרוח ולחזר אחריהם ולהביאם, אומר הרמב"ן, לתוך התיבה. הבנת? אז הבאים לצורך קורבן, עד הרבה הוא צריך לתרוח במצווה. מה לתרוח? 120 שנה בונה לך תיבה, תשחרר את הבן אדם. לא, למצוות צריך לתרוח. בשביל זה באנו לעולם, לא לנוח, לנוח אחרי 120 בזאת השם. אז אתה צריך לזכור שדברים טובים באים במאמץ. ואם פעם אחת זרקו אותך מהישיבה, אז דברים טובים באים במאמץ, אתה חוזר לשם כמו גדול, השידוך לא רצה אתכם, אתם ממשיכים הלאה, וזה הרעיון של אנשים החזקים מנטלית בדבר החמישי, הם לא מתייאשים אחרי כישלון. שוב, לקחנו את הפוליטיקאים כדוגמה, אבל לא להתייאש אחרי כישלון, ולא משנה כמה הכישלון הזה חרוץ, כואב, פוגע, מעליב, בוא לפחות נקבל ממנו כוחות להמשיך הלאה, ולא להישאר עוד יותר למטה, כי אז הפסדנו גם את הכישלון וגם את הנפילה. דבר שישי שאנשים חזקים מנטלית לא עושים. אמרנו שלא נצפן את תוצאות מיידיות, זה אמרנו את זה עכשיו, יפה. דבר שביעי, הם לא תקועים עם מחשבות עבר. אופה. הם לא תקועים עם מחשבות עבר. איך עשו לנו, איך אמרו לנו, למה דווקא אני, כל המשפטים האלו, שוב פעם, תסמינים, להתרחק מהם. תראו, בואו ניקח לכם את החזון איש. ספר מעשה איש, פרק י' א', אמונה וביטחון, עמוד קוף נון ה', אומר החזון איש כך, הכל עוברים את מסע החיים בעולם הזה. כולנו, כל מי ששומע אותי עכשיו, יש לנו משהו אחד ודאי משותף, הכל עוברים את מסע החיים בעולם הזה. כל המין האנושי עלי אדמות, כולם יכולים להזדהות עם המשפט הזה. אנחנו עוברים את מסע החיים בעולם הזה. אבל, אומר פה החזון איש, יש המקבלים את כל אשר יירא להם מתוך שמחה. יש כאלה אומרים, אוקיי, תקשיב, זה המסע שלי. זה השולחן פינג פונג שלי, מה שנקרא. אז עם זה אני נצח. אני מקבל את זה באהבה. הם לא תקועים מחשבות עבר. אומר החזון איש, עוד פעם, הכל עוברים את מסע החיים בעולם הזה. יש שמקבלים את זה, את אשר יראה להם מתוך שמחה, ויש, אופה, שני צדדים למטבע, ויש אומר אותם שבעצב ובבכי. אתה יכול לבחור. או. אין דרך שלישית, אין קצת רבע רבע, לא, זה לא עובד בספרנו. תחליט, או שאתה מקבל הכל בשמחה, בעזרת השם, כמה שאני יכול, בעזרת שמחה, או שאני מקבל הכל בעצב, כי אין באמצע, ברמת העיקרון אין, כן? אתה רוצה קצת למהול פה ושם, בסדר, אבל לא באורך זמן. ואומר החזון שממשיך, והנה, הנגזר לאדם בין כך ובין כך לא ישתנה. זאת אומרת, מה שנקצב לך, נקצב לך. מה שאת צריכה לעבור, את תצטרכי לעבור, לא משנה אם תדעתיה, לא תדעתיה, זה לא קשור. את תצטרכי לעבור. עכשיו, רק אומר החזון איש, השאלה איך תעברי? עם בכי או עם שמחה? עם דמעות או עם חיוך? זה אני מוסיף, כן? לכן אומר החזון, יש אם כן מוטב שיחליט בנפשו לקבל, הכל בשמחה. יחיה בטוב ובנעימים. בואו נקרא הכל ביחד שתקשיבו. הכל עוברים את מסע החיים בעולם הזה, יש שם מקבלים את אשר הרע להם מתוך שמחה, ויש שם מקבלים את זה מתוך בכי ועצב. והנה אומר, הנגזר על האדם בין כך ובין כך לא ישתנה, אם כן, נו, מוטב שיחליט בנפשו לקבל הכל בשמחה. הרי אני מקבל הכל בשמחה, בעזרת השם, בלי נדר שאני אזכה. ויחיה בטוב ובנעימים, מי לא רוצה את זה? מי לא רוצה לחיות בטוב ובנעימים? כולנו לא רוצים לעשות את זה. לכן זה הדבר השביעי של אותם אנשים חזקים מנטלית, מה הם לא עושים, הם לא תקועים במחשבות עבר. והדבר האחרון. האחרון לעכשיו, כן? הם לא עושים אותה טעות שוף ושוף. הבנתם? זה טעות פעם אחת, מובן, אוקיי, פיקשוש, קרה, היה, נו. אבל לא עושים את זה שוב פעם ושוב פעם. אז איך עושים את זה? א', שוב, אנחנו לא קבלני תוצאות. אתם יודעים, כשפעם מישהו הגיע לרבי מקוצק, ואמר לו שיש להם בין הילדים, אומר, יש לו ילד אחד שירד מהדרך. ירד מהדרך. ובאמת, אנחנו ניסינו מה לעטוף אותו מכל הכיוונים, ובכל זאת, בעת בעיטת וולה. אז איך אפשר לו לשבר מזה? אמר לו הרבי מקוצק, שגם לנוח היה בן שירד מהדרך. חם. נכון? כן, פחות או יותר. אבל תראו איך אנחנו יודעים שמונים את הילדים של, של נוח, שם חם ויפת. למה שם חם ויפת? חם הוא לא באמצע, הוא הבן הקטן. היה צריך כתוב שם יפת וחם, או יפת, שם וחם. חם, למה שם אותו באמצע? למה? שם חם ויפת. למה חם באמצע? הוא אומר, כי שני האחים הגדולים שלו ניסו באמת לעטוף אותו. כמה שיותר באמת חום ואהבה, ולא עירו לו, ולא חפרו לו, ולא. ובכל זאת חם נשאר חם. למרות שהוא הבן של נוח, למרות שהוא ראה את הניסים הגלויים האלה בתיבה, חם נשאר חם. וזו העבודה שלנו. לדעת שלפעמים אנחנו לא קבלני תוצאות, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, משתדלים מה שאפשר, וחוץ מזה אנחנו משחררים לקדוש ברוך הוא לדעת, זה רצונו התברך, אנחנו משתדלים הכל מכל כל, אבל בסופו של דבר רק הוא יחליט מה נכון. לכן אני רוצה לגעת בנקודה אחת חשובה, אבל זה אני אגע איתכם רק אחרי השיר הבא.
הרגעים האלה שמאירים את החדר לא צריכים לדבר, העיניים אומרות הנה אושר קטן מאיר בלילות, יש תרופה לכאב, תרופה לדמעות.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, הגענו לחלקה האחרון של התוכנית, פחות או יותר, אוקיי? בואו נדבר קצת על תלונות. באמת, אני רוצה שנפסיק להתלונן. אני רוצה שנפסיק להתלונן בעזרת השם, אני רוצה שנכיר תודה לקדוש ברוך הוא, על כל השפע שיש לנו, על כל הטוב. כן, ברמת העיקרון, ברור שיש כאן דברים לא מי יודע מה. אני אמרת לכם את דעתי על העולם, שפחות או יותר יש 25% שנקרא לזה קצת נכס, ו-75% שנחמד מאוד. לפי דעתי, זה החיים של כולנו. 25% קצת נכס, אין מה לעשות, זה החיים. בכל שטח, בכל שטח בחיים, זה יכול להיות עבודה, זה יכול להיות רכב, זוגיות, אפילו עבודה רוחנית שלנו. אנחנו לא... 25% נכס, 75% בסדר. עכשיו, יש אנשים שמתמקדים ב-25% ומרגישים שהחיים גהני גהנום. ויש אנשים להבדיל שהם מתרכזים ב-75% ומרגישים החיים נהדרים, מקסימים. עכשיו, אני אומר בדגש, שגם אלה שמסתכלים על 75%, יש להם 25% נכס. הם יודעו גם בזה, זה לא שהם לא יודעו, הם לא יגיד לך שהחיים שלי מושלמים, אין דבר כזה. אם יגיד לך, תקשיב, או שאני משלים את החיים שלי, מה שנקרא, זאת אומרת, אני לוקח את מה שיש וממנף את זה, ברוך השם, ומודה, כנראה מתמקד ב-75%. אבל לדעת שלכל באי עולם, מה שנקרא, יש 25% כמעט בכל שטח בחיים שהיינו משפרים. השאלה על מה אנחנו מתמקדים. זה לא חצי כוס מלאה. לא, 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 ממש לא. יש הרוב מלא. הרוב מלא. מי שיסתכל באמת, הרוב מלא. זה, יש 25% שתמיד יהיה. אני מדגיש לכם, תמיד יהיה. רק התחלף. פעם זה, פעם זה. זה החיים. סלווי. ובאמת, שבת הבא אני בצרפת... אמרתי לכם, יש לי פרויקט של זיקוי ערבים בחול. וואי, וואי, וואי. צרפת, אחרי זה אנחנו נהיה במקסיקו חודש הבא, אחרי זה נהיה לארצות הברית, לא זוכר את הסדר כבר, וינה, ארצות הברית, וינה, כן. אין מה לעשות. עם ישראל נמצא ברחבי העולם, צריך לגעת בו, צריך לחזק אותו, אנחנו כולם, גם בארץ, כמובן בארץ, גם בחול, וזה משהו שנזכה להיות שליחים טובים, אבל, לא להתלונן. טוב, למה אנשים מתלוננים לפי דעתכם? אז אני אגיד לכם, בראש ובראשונה, יש לנו איזושהי הנאה כלשהי מתלונות. כי כשאנחנו מתלוננים, אז אנחנו מרגישים שאנחנו, כאילו שירחמו עלינו. זה כיף כזה. וגם זה מתיר לנו להתנהג בצורה מסוימת. כי מה אני אעשה? מה אני אעשה? אתה מבין? תראה איך עשו לי, תראה איך אמרו לי, תראה איזה עולם. אז כאילו, אז אני ממשיך לעשות שטויות. תכף נראה שזה לא טוב, אבל לצערי זה הרבה אנשים שעושים, ובפרט אם עוד אנשים מצדיקים אותם בתלונות, כאילו מתלוננים בעם, מה שנקרא. או שוב, מפלגת המתלוננים. אז פתאום אתה מרגיש, או, אני לא היחיד, אני לא היחיד, ויש עוד אנשים שחושבים כמוני, ועוד אנשים שמרגישים כמוני, אתם רואים, זה לא סתם אני, וזה הרגשה כזאת טובה כנראה. יש אולי יגידו לי שתלונות גורמות מוטיבציה. כי אתה מתלונן, תראה איזה שמן הזה, תראה איזה שמן אני, איזה שמן אני, ואתה אומר, דומה, זה הולך לשיעור ספורט. טוב, אולי, אולי. אבל זה רווח מזערי לעומת ההפסד של התלונות. א', בוא ניקח בחשבון שתלונות גורמות לך ולך להישאר תקועים. להתקע בבעיה ולא למצוא פתרונות. אתם רוצים להשאיר את החיים שלכם ככה? המתלוננים, אני מתכוון, לא אתם, את מי שאתם מאזינים שלי, ברוך השם, כולם באמת במצב עלייה תמידי, רק תן לנו, אנחנו בולעים ואוכלים את העולם, עם, אתה יודע, להתקדם קדימה בעירת שמיים, בתורה מצוות, בהכל. ברור, בעזרת השם, אבל על הצד ויש פה מאזינים בודדים, אם בכלל שהם מהמתלוננים בעם, אז תזכרו שאם אתם מתלוננים, הכלל הוא שמי שמתלונן הכי הרבה עושה הכי פחות, מי שמתלונן הכי הרבה עושה הכי פחות, והתלונה היא בעצם מקברת אותנו, משום, כאילו, קוברת אותנו, באותו מקום. אתה ממשיך להתלונן, ושים לב טוב, אתה לא משתנה באמת. אתה לא משתנה, המצב לא משתנה מסביב גם. ממילא כי אתה משקיע את האנרגיה שלך בבעיה ולא בפתרון. נהדר. אז במקום לעשות, ללכת ו... לשקוע, בוא נשקיע בדברים חיוביים, ויותר מזה אני אגיד לכם, אנחנו מתחילים לראות יותר דברים שליליים גם. ככל שאתה מתלונן על משהו, אז איפשה המחשבה של האדם שם הוא, אז אתה כל הזמן מתמקד ברע, ואתה מוצא עוד דברים רעים, ועוד דברים רעים, וזה, אתה מעצים את הדברים הרעים שיש, אתה חי רע, רע, רע. יופי, נא להפסיק. דבר שני, תלונות גורמות לנו להאשים אחרים. אתם זוכרים, אמרנו אלה האנשים החזקים מנטלית, לא מאשימים מה שאחרים? המתלוננים, 100% מאשימים. דבר שלישי, תלונות שואבות לנו את האנרגיה. האם אני עייף עכשיו בגלל שהתלוננתי? לא, אני סתם עייף, נראה לי. אז תלונות שואבות לנו את האנרגיה. זה מחיה את הרגשת החיסרון. אתה מתמקד במה שאין ולא במה שיש. זה הורס לך את המצב רוח. ואז אתה מרגיש לא בא לך לחיות, אין לך כוח לכלום, לא בא לי, חזרתי לישיבה, רב, אני עייף, אין לי כוח, מה עכשיו, סתמין, החדר מבולגן, אני עוד עם, אני עם 17 בחורים בחדר. הרב, ברצינות, אני לא אומר לך סתם. אני עם 17 בחורים בחדר. סתם, אין כזה דבר. אבל אולי, באיזה אוהל. אבל זו הרגשה שהנה חזרנו לשגרה, שגרה שאמורה להיות שגרה ברוכה, אחרי בין הזמנים, מה? חגים, אחרי בין הזמנים עוד שבוע אפילו אחרי זה, זה תגיד תודה. אני מלמד, יש לנו קורס של יועצי זוגיות שאנחנו מעבירים, אז באיזה מקום שיש שם חניון, זה מרכז לימודים כזה, שיש שם חניון. עכשיו, אנחנו עכשיו בשיעור כבר ה-15 נראה לי, אנחנו עומדים לסיים. עומד תתחיל את קורס נוסף. אז אנחנו בשיעור ה-15, ועד השיעור ה-15, הכניסה של החניון הייתה חינם. באמת, ברוך השם, כולם נהנו מכניסת חניון חינם. פתאום, אנחנו מגיעים ביום רביעי לשיעור, זה היה אתמול, ואופס, כאילו צריך לקחת כרטיס, והתברר שצריך לשלם הכניסה. מעכשיו. ואז התחיל פלפול. האם צריך להתלונן? מה הם נזכרו עכשיו? מה עכשיו פתאום לקחת כסף? וכן הלאה. או להודות על ה-15 מפגשים שהיו שלא לקחו מאיתנו כסף. הבנתם? האם להתלונן על מה שאין או על מה שיש? וכמובן שמה עדיף? אני אגיד לכם, שוב פעם, התלונות לא משנות המציאות. זה שעכשיו התחילו לקחת כסף בכניסה, זה מציאות של החניון הזה. אז זה שאני אתלונן, במקרה הטוב רק יוסיף לי צער. כי זה לא תלונות שמביאות למעשה. בוא, תלך, דבר איתם, אולי, אז, לא יודע מה. זה סתם להתלונן. זה סתם כאילו להישאר, להתחפר במקום. אז עדיף להרגיש, איזה ברי מזל אנחנו, השם תודה, אנחנו לא מאמינים. 15 מפגשים שלא שילמנו שקל על החנייה, השם, אתה ענק, אין דברים כאלה. תודה, תודה, תודה. הבנתם? אז זו דרך להסתכל על כל דבר בחיים, תזכרו את זה. האם אני אסתכל על מה שאין לי, או על מה שיש לי, על מה שיכול היה להיות לי תיאורטית, דמיונית, לא יודע מה, או על מה שיש לי בפועל. יופי, אז זה העבודה שלנו, זה העבודה שלנו, ואנחנו צריכים להתרכז בה, אז אמרנו, אנחנו רוצים לפתור את הבעיות של הפתרון, של התלונות, אז אני מציע דבר אחד אחרון, מעבר לחסרונות של התלונות, בואו נלמד להפוך, וזה אנחנו נלמד עכשיו, איך עושים את זה עד סוף התוכנית בלי נדר, איך אנחנו הופכים, שימו לב טוב, את התלונות להכרת הטוב. זה מה שאני רוצה שנעשה, איך הופכים, תלונות להכרת הטוב. כדי להכין את החומר, אני אתן לכם איזשהו שירון, ואנחנו נחזור.
אבא, מתי נגיע? תמיד הכי קשה לקראת הסוף. אבא, מישהו מחכה בתחנה.
טוב, אבא, זהו, אז דיברנו שאנחנו צריכים להגיע קצת לנקודה של להפוך תלונות להכרת הטוב, אמרנו, נכון? טוב, אז איך עושים את זה? איך באמת הופכים תלונות להכרת הטוב? אז בראש ובראשונה אני רוצה, באמת, זו נקודה פשוטה לכאורה להכרת הטוב, כולם מכירים אותה, אבל אני רוצה שאנחנו נחיה אותה יותר, קצת beginner's mind זה נקרא, מוח של, מחשבה של מתחיל. זאת אומרת, לנסות לראות את העולם יותר בצורה חדשה, כמו ילד. ראיתם פעם ילד עולה על מגלשה? יופי, ראיתם פעם אדם מבוגר עולה על מגלשה? על מגלשה? קצת עצוב, אוקיי? ילד עולה עם שמחה, עם התלהבות, עם התרגשות, כאילו יו, אני אומר, כאילו... בוא נראה את העולם בצורה כזאת עד כמה שאפשר. כל דבר בצורה כאילו ראשונית. ראשונית, בלי דעות קדומות. כאילו פעם ראשונה אני עושה את זה. אם הייתי עכשיו חי, שזה הפעם הראשונה שאני מדבר ברדיו, אני לא מאמין איזה התרגשות, אני מדבר פעם ראשונה ברדיו, יו, השם תודה על הזכות, אני לא מאמין, נחמד. אז ככה, בואו נתחיל עם הבוקר. וזה מה שמחר, אנחנו נלך ראשון היום, ומחר בבוקר, כשאנחנו נגיד ברכות השחר, בלי נדר בעזרת השם, אני רוצה שהרבה נתכוונן לברכות האלה. תבינו שברכות השחר באות על פתיחת היום. זה חזל שתקנו לנו את זה, זה גאוני. לעשות רשימה שכבר סודרה לנו מראש של תודות, אבל באמת להכיר בתודה, להכיר בטובה. אני לא רוצה סתם להגיד, פוקח עברים, אוקיי, על העצמיים, לא, 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 לא. שנייה לעצור ברכות השחר, באמת להרגיש אותן, יואו, השם, תודה, פוקח עברים, כאילו זוקף כפופים, יואו. בסדר? אז זה אני רוצה שאנחנו נתחזק מחר בלי נדר, שנגיד ברכות השחר, וגם אם אתם שכחתם מה שאמרתי לכם, יו, כבר חצי ברכות השחר ברחו לנו, אז נעצור ונגיד איפה שאנחנו נוחזים טיפה יותר בכוונה. נקודה ראשונה. נקודה שנייה. אני רוצה הכרת הטוב בעיקר, שימו לב טוב, בימים קשים. דווקא בימים קשים תעשו רשימה אפילו של דברים שאתם אסירי תודה כלפיהם. תעשו רשימה של דברים שאתם אסירי תודה כלפיהם, שלנו מעין יומן הכרת הטוב. ושם נרשום, א', דברים קטנים שקורים לנו ברוך השם. כמו נסיעת הדשמיה כזאת, הצצה של הקדוש ברוך הוא פה, וחיבוק שם, דברים קטנים, אבל משמעותיים. אז בפרט ביום קשה, שיהיה לנו משהו שנותן לנו קצת אוויר, קצת בתוך כל החושך לראות גם אור, כי באמת יש מצבים קשים, באמת אנשים עוברים דברים מאתגרים מאוד, ולמה דווקא זה קורה לנו, ואף אחד מאיתנו לא יודע תשובות, מה שאנחנו בטוחים שזה עבורנו ועבורנו לטובה. אז ככה שנקודה ראשונה, זה הנקודה של דווקא ביום קשה. דבר שני, דבר שלישי כבר, אמרנו דבר ראשון זה בבוקר, יום קשה דבר שני, דבר שלישי, אם אתה עצבני על מישהו, תנסו לבדוק אם אפשר להפוך את העצבים האלה להכרת הטוב. תנסו לחשוב על הדברים שאותו בן אדם עשה עבורנו, ושלנו הכרת הטוב כלפיו. כל אחד מאיתנו, אם באנו במגע עם אנשים, אני חושב שזה ברור אם זה הבעל או האישה, אם זה הילדים או ההורים או אנשים בעבודה, בכולל, בישיבה, לא משנה, גם אם אתה עצבני על מישהו, תהיה אמיתי, אל תיקח את זה כמו ילד קטן, אבל תראה שאתה יכול לפתח גם הכרת הטוב כלפי הבן אדם הזה, להפוך שוב את האנרגיה, מאנרגיה של עצבים, של כעס, לאנרגיה של הכרת הטוב. דבר רביעי, כשיש אתגר גדול, תהיו אסירי תודה כלפיו. בורא עולם, תודה על האתגר הזה, תודה, אתה מזכה אותי, שאלפו מצרה אגרה, אתה מזכה אותי בעזרת השם, רק תן לי את הכוח לעמוד בניסיונות, בבקשה, אבא, אני לא רוצה ליפול, אני לא רוצה להחזב אותך, אני רוצה שתתן לי כוח לעמוד בניסיונות האלה, אני מוכן, אתה נותן לי את האתגרים, אבל בעזרת השם, תן לי רק את הכוח לעמוד באתגרים האלה, וזה מה שיש כאלה שרוצים להגיד, שהתפילה צריכה להיות לא אלוקים כך מאיתנו את האתגרים, כי אחרי 120 מצטער שלא היה לנו יותר אתגרים, אנחנו לא רוצים אתגרים, לא מבקשים ניסיונות חס ושלום, אבל אנחנו, במקום לבקש כך מאיתנו את הניסיונות, נבקש מהקדוש נותן לנו כוח לעמוד בהם. אתם מבינים? שאם כבר יש איזה אתגר גדול או ניסיון, פחות נזכה במצוות. דבר חמישי, אם חווים חס ושלום אובדן, אתה יודע, אם זה יכול להיות אובדן של מישהו יקר לנו, אובדן של אובדן פיננסי, לא יודע מה פרנסה, מה דברים כאלה. אז בואו נודה על הזמן שהיה לנו, ולא על הזמן שיכול היה להיות לנו. אתם מבינים? בואו נתמקד על מה שיש, לא על מה שאין. כי תמיד יכול להיות חבל ש... נכון חבל ש... בואו נגיד תודה על מה שהיה, כמו שאני חוזר חזרה לחניון, סיפור חניון, שמקום להגיד, כאילו, למה, למה עכשיו, למה, אלא להגיד תודה רבה על 15 מפגשים שלא היינו צריכים לשלם. דבר נוסף. אני לא ראיתי את זה בפנים. זה רב חיים זייצ'יק, שימו לב, הוא מביא את זה בפרשה של השבוע. הוא מביא, כתוב בספר שלו, אמר רבי יהושע, אבל אני ביקשתי מישהו שיבדוק לי, הוא מביא את המקור בזוהר. המקור בזוהר זה רבי יהודה, נראה לי. אז אני אקרא לכם מה שכתוב, אמר רבי יהודה, מה ראה נוח שלא ביקש רחמים על דורו? למה נוח לא התפלל על בני דורו? תקשיבו, אלוקים מודיע לך, הולך להיות פה מבול, אם חס ושלום, תיאורטית, כן, הקדוש ברוך הוא היה מתגלה אל מישהו מאיתנו, זה לא חס ושלום, אבל חס ושלום זה על הבשורה, שהולך להיות איזשהו באמת, חס ושלום דבר לא טוב, אסון. נו, לא הייתם מתפלל? איך יכול להיות שנוח לא מתפלל? מה, אם אלוקים מתגלה אליך, ואומר, תקשיב, אני מוחק פה! לא יודעת מי. לא הייתם מתפלל? עכשיו, זה מינימום. מלא, תראה, אברהם אבינו, הוא בדרגה מאוד גבוהה, הוא התפלל על רשעים, על סדום ועמורה. אנחנו לא בדרגה הזאת, זאת אומרת, אם אלוקים עכשיו יגיד לנו בשושו, שהוא הולך להעלים את גובה הריות, אתה מכיר את חמאס, את חיזבאללה, את איראן, רק הרשעים ביניהם, כאילו... נו, היית מתפלל עליהם? לא, אלוקים, תציל את החיזבאללה, למה? נסראללה, חמוד, למה? מה, באמת? אתה הולך להחריב את חמינאי? לא יודע, אני לא מכיר את החבר'ה האלה, אבל כאילו... אני לא הייתי מתפלל עליהם, אני אומר לך את האמת. אני לא בדרגה של אברהם אבינו, אני תימן לקדוש ברוך הוא אותו, אם אתה רוצה... חבל שרק כאילו... חבוד, מה שנקרא, אתה יודע. טוב שעה אחת קודם. לא, אברהם אבינו מתפלל על רשעים... וזו דרגה אדירה, אדירה, אם התורה מספרת לנו את זה, אנחנו חייבים ללמוד מזה, זאת אומרת, איתנו חטאים מן הארץ ולא חוטאים, אנחנו צריכים להתפלל על אנשים שיזכו לחזור בתשובה. טוב, זה אברהם אבינו, אלו רשעים, נהדר, אבל נוח, תפלל, נו מה, לא יודע, איך נוח לא מתפלל, לכאורה, אנחנו רוצים להבין את הדברים. אז רב חיים זייצ'יק מביא בפרשת נוח את הזוהר, ששם רבי יהודה שואל, מה ראה נוח שלא ביקש רחמים על דורו? אז הוא כותב כך, שחשב בליבו, פן לא ינצל. שמעתם? נוח לא מתפלל. מכיוון שכתוב, אותך ראיתי לפניי בדור הזה, זאת אומרת, ערכו של נוח, על פי ערך הדור. הוא הרי צדיק תמים בדורותיו. אז רק בגלל שהדור שלו היה ירוד, אז נוח היה כביכול ניצל. אז אם הוא היה מתפלל, הם היו חוזרים בתשובה, ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא בוחר במישהו אחר. טוב, נוח, אתה כבר לא, סליחה שאני אומר לך, אתה כבר לא, יש פה צדיקים, בלי עין הרע, בזכות התפילות שלך, שריך, אבל הם עקבו אותך בהרבה. אז אני צריך להשאיר פה משפחה אחת, משפחת דלוונסקי, אני משאיר, לא אותך. ככה כביכול, כביכול אומר הזוהר, שזה הסיבה שנוח לא התפלל על בני דורו, כשחשב בליבו פן לא ינצל. אז תראו מה נגיעה קטנה של בן אדם יכולה לגרום. שהוא לא יראה את האמת, שהוא יחשוב שהכל בסדר איתו, שיחשוב שכולם אשמים, שעושים לו עוול, אבל לא מבין שיש לו נגיעה, ונגיעה חמורה. נכון? אז אנחנו חייבים לפשב מעשינו, ולבדוק האם יש לי נגיעה, שאתה עצבני על אשתך, על הילדים, לא יודע מה, האם יש פה איזו נגיעה של קצת גאווה אולי, לא יודע, אני רק שואל, אולי קצת נגיעה של כבוד, שימו את האגו בצד, רוצים לחיות, תמיתו את האגו, מה שנקרא, את הגאווה שלנו, פשוט שימו הכל בצד, ותחליטו שאתם אחרים, אבל באמת, אני אחר.
בדרכי התשובה להיות השב צולק תמיד לפני השם בבחי ובתחנו לי
טוב, אני איני אותו איש אשר עשה את המעשים. וזו העבודה שהוא נקרא לי בין להשתנות. באמת לשים הכל מאחורנית ולפתוח דף חדש. וזה אפשרי, וצריך להאמין שזה אפשרי, ואם כבר דיברנו על השראה ימית, אז היה לנו השבוע באמת ביום רביעי, היה בחור שם שלומי אביטן. שלומי אביטן נולד בסדרות, ואתה יודע, משפחה קשת יום הוא הגדיר את זה, הוא יצא מהבית לפנימיות, ולצרנו הרב, אתה יודע, התחיל עם שטויות, שטויות קטנות, שטויות גדולות, כידוע בסיפורים הידועים, עבירות של רכוש ואלימות, ובסך הכל הבן אדם היה 10 שנים on and off בכלא. אתם מבינים? on and off בכלא. בשלב מסוים, אתה מבין, הוא כמובן הגיע להתמכרויות, והתמכרויות קשות. ובשנת 2006 למניינם, אבא שלו גם נפטר, גם הוא מהתמכרות לאלכוהול. ואתה חושב שכל הסביבה הזאת, זה הסביבה שלך. והוא מחליט לעצור הכל ולהפסיק. לעצור הכל ולפתוח דף חדש, ואומר שהיום הוא גם עובד בזה, זה עובד עם נוער בסיכון. 3 דברים לזכור, 3 דברים. להתרחק מאנשים, מקומות ודברים. 3 דברים. להתרחק מאנשים, להתרחק ממקומות, ולהתרחק מדברים. להתרחק מאנשים שעושים לך לא טוב, שמורידים אותך, שמביאים אותך לעשות שטויות, והוא אומר, תבין, אני חבר, הוא מדבר כזה כמו, אתה יודע, לא יודע, כאילו, אתה יודע, שפת כזאת, קצת שפת רחוב, כאילו, על האח שלי אוהב אותך, אבל אתה יודע, זהו, אני כבר לא עושה את השטויות האלה, אני כבר לא במקום הזה. אוהב אותך, לך, תחפש, אני לא עושה את הדברים האלה. אז לפעמים אתה צריך ללמוד להגיד לא. לא לאנשים שמורידים אותך, אם אתה נופל איתם, אם הם ממשיכים בדרך הזאת, אתה כבר לא שם. די, אני לא רוצה ליפול. די, לא רוצה ליפול. אני מספיק הורס לעצמי את החיים, לא רוצה יותר, לא רוצה, די, יצרה, תעזוב אותי, לא רוצה, נו. אז להתרחק מהאנשים שמביאים אותך, אוף, לא, אני אוהב אותם, הם אנשים מסכנים, סך הכל בסדר, ירצה שגם הם יפקחו את העיניים, אבל בשלב מסוים, אנשים, החוצה. דבר שני זה מקומות. מה מקומות ש... אתה יודע, אתה רגיש שאתה נופל בהם. אתה יודע שאתה נופל בהם. אז אל תתקרב למקומות האלה. תברח במקומות האלה, זה לא... אין לך מה לחפש שם, מה שנקרא, אין לך מה לחפש, צא, צא משם, צא. אחרי זה אתה עוד פעם נפלת, נו, אז אתה מנטייש מעצמך, כבר אין לך כוח לכלום. אז מקומות בעייתיים. והדבר האחרון זה כמובן דברים בעייתיים. דברים בעייתיים, פירוש הדבר, אם זה דברים שגורמים לך, לא יודע מה, זה המחשב, או הטלפון, או האישונים האלה, או הנרגילה הזאת, או ה... לא יודע מה זה, אתה יודע. לא צריך להגיד לכם, אתם יודעים יותר טוב. לא, לא כולכם. לא כולם יודעים יותר טוב מני, אבל די הרבה, יש כאלה... אוקיי, אני קצת כבר פסה. אבל העבודה שלנו זה להתחזק, ואני אומר לו, מה עושים שנופלים? והוא מספר לי בגילוי לב, באמת גילוי לב מרגש, אני חושב, ש... הוא יצא לדרך חדשה, באמת, יצא לדרך ועשה עבודה אדירה, והוא מטפל כבר באחרים, ואתה יודע, הוא ממש, הוא נקי, הוא כזה, אני מכור נקי, הוא מגדיר את זה. זאת אומרת, הוא יודע שהוא, יש לו את זה אי שם ב-DNA עכשיו, שהוא צריך להיזהר, הוא צריך להיזהר, מה לעשות, הוא צריך להיזהר, יש לו אלרגיה למשהו, בסדר, לסוג התמכרות שלו, ככה הוא מגדיר את זה, אז צריך להיזהר, מה לעשות, אני לוקח את זה בחשבון, אבל... אתה יודע, אני משתדל, משתדל, ואז אחרי 3 שנים, הוא זכה להתחתן בגיל 40, והוא נשוי, ואחרי 3 שנים, בוף, נפילה. נפילה, 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 ואומר, אני כל כך פגעתי באנשים, גם אתה יודע, החזבתי אנשים, את אשתי, ואת את כל המסביב, זה משבר נורא, זה נורא, זה נורא, זה נורא. הוא אומר, אבל אני החלטתי שאני לא מוותר. אני... אמצא כוחות, ואני אומר לכם, זה גם אמר לי ניר סומך, זה אותו אחד שירז בחבר הזה שנטפל אליהם, שסיפרתי לכם שהוא קיבל 14 שנה בכלא, ובסופו של דבר הוא נלחם על חפותו, הוא לא הסכים. ואחרי 3 שנים באמת מצאו אותו שהוא זכאי. אז הוא אמר, אני עברתי דברים נוראים, תחשבו, הוא שוטר ובכלא, ואוי ובוי. והוא אומר, אתה דווקא ברגעים הקשים האלה, אתה מצליח למצוא כוחות בעצמך שלא דמיינת שהם קיימים בכלל. אנחנו חייבים למצוא את הכוחות האלה, חייבים למצוא את הכוחות האלה כדי להמשיך, כדי להילחם, כדי להעביר על המידות, כדי לסלוח, כדי לשבת וללמוד תורה, ולרצות להתקדש, ולרצות להוסיף עוד מצוות ועוד זכויות, ולא להפסיק, לא משנה מה קורה, אנחנו לא מפסיקים. זהו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ועד כאן תוכנתנו להיום. אז כמו שנוח החזיק מעמד 120 שנה בבניית התיבה, ועוד שנה בתוך התיבה, ואחרי זה תתחיל עולם חדש, ולא להישבר, ולא להתייאש, וגם אם כולם חושבים אחרת ממך, ואתה ממשיך בשלך, להיות חזק, להאמין שזה רצון השם, ואני בעזרת השם, אני עוד אעשה נחת לקדוש ברוך הוא, אבל אני אעשה לך נחת, אתה תהיה גאה בי, ואני ככה הקטן לפי דעתי בעולם גאה ממש בעם ישראל, כי עם ישראל קודש קודשים, גם בחירות, גם זה, עם ישראל קודש קודשים, רק פשוט מאוד צריך לדעת לבחור נכון. אתה נלמד, הבנתם? לבחור נכון. הכי פשוט לעשות את הוראת גדולי ישראל, ומה שהם אומרים לנו אנחנו עושים, וככה אני יודע שאני בחיים לא אפסיד. אני אחרי 120 נגד, אני עשיתי מה שגדולי ישראל אמרו, ואני מסודר. אז אני גם זוכר למצווה, ועשיתי ככל שירוחה, וזהו, זה מה שאני יכול להגיד, את ההשתדלות הקטנה שלי אני עושה, והיא רצו שכל אחד מאיתנו עושה את החשבון נפש שלו, ולא כל מיני דברים קטנוניים, שזה לא המקום, זה לא הזמן, וגם, לא יודע, זה גם, לא רק שזה לא הגיל, בוא, אתה יודע, זה לא מתאים סתם, אני דווקא, אני לא, חזק וברוך מה שנקרא, די, בוא נעשה את רצון בורא עולם, ולא לא נפסיד, להפסיד ודאי שלא נפסיד. זהו, עד כאן להיום. יקיריי, החזקתי מעמד עד עכשיו, אני פשוט חיום קשה של עבודה, אז אני נפרד מכם באהבה. המון המון תודה שהקשבתם, וכל הכבוד לכם. אז שיהיה לכם שבת שלום, שבת של ברכה, שבת של פרנסה, לא, שבת, מה קשור? היא מקור הברכה. אז שבת של בריאות, של כל טוב, של שלום בית, של נחת מהילדים, של לימוד תורה, של אהבת תורה, יראת שמיים, כל הברכות, כל הישועות, ומפה רק נודה לאבא. אבא!
איפה אבא הוא פתאום נעלם, ואני פה אבות כמו ילד.
יופי, לילה טוב. נתראה משתמע יום ראשון, באשרה ימית. לילה טוב, שבת שלום. אבא בוא אליי.